לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
יום ראשון, 11 בבוקר, אנחנו הזכייניסטים. בוקר טוב, שבוע טוב, פותחים איתכם את שבוע העסקים. אני עורך דין אדיר זאבי, בעלים ומייסד של משרד עורכי דין שמתמקד בייצוג רשתות זכיינות וזכיינים ובמשפט עסקי מסחרי. קינוחים, רבותיי וגבירותיי, קינוחים, אנחנו בשידור מתוק, מרענן, מגרה ומעורר חושים. אני מדבר על החוש העסקי יחד עם חושי הטעם, הראייה, המישוש, הריח וגם הכל, לא? כל החושים פה עובדים בסיפור הזה. אז מה הקשר בין רוגלח קריספי לגלידת טובלרון וקרם טירמיסו? מהי חדשנות בעולם הקינוחים? כיצד היא נראית? מהו מודל הזכיינות שעל פיו פועלת רשת קרמרי דה לאקלר? איזה טעם נשאר בפה של הזכיינים ברשת? מה לגבי הלקוחות? איך מחזירים אותם? וגם, מהו הטעם הנמכר ביותר ברשת? אולי נספר לצופים שלנו, נראה, תחשוב על זה. מדוע חשוב לתת לכם הדרכה מסודרת לזכיינים שלכם, וגם כיצד יכול להשפיע ספר נהלים טוב על עבודת הזכיינים, ומה שלא נספיק לדבר היום, נדבר בתוכנית נוספת עם תומר לוי, שהוא הבעלים והמייסד של הרשת. על השאלות האלה ועוד אנחנו נשיב לכם כאן בזכייניסטים. אז אם אתם מעוניינים להקים עסק בזכיינות, או להרחיב את העסק הקיים שלכם לרשת מצליחה. אם אתם זכיינים פוטנציאליים או זכיינים ברשת קיימת, התוכנית הזו היא בשבילכם. כאן בזכייניסטים מנגישים לכם את כל המידע שאתם רוצים וצריכים לדעת על החיבור הנכון בין זכיינות לעסקים. בוקר טוב, תומר לוי, מה העניינים?
בוקר טוב, מצוין, שבוע טוב, שבוע טוב
לכולם. רגע אחד, לא שומע אותך. תנסה אותי שוב.
בוקר טוב, שבוע טוב.
רגע אחד, יש לנו תקלה קטנטנה. אוקיי. בואו ננסה שוב, מה קורה?
בוקר טוב, שבוע טוב לכולם.
מה קורה? איך אתה מרגיש, תומר? אני ממש שמח שאתה כאן.
חדש, הכל מעולה.
יפה לנו. שנייה אחת. טוב, אני קראתי באתר האינטרנט של החברה, של הרשת, שאתה כותב ככה. לרשת קונספט ייחודי בלעדי בארץ ובעולם, המשלב גלידות איטלקיות משובחות עם מאפים צרפתיים חמים, המביאים לכל סניף ניחוח קולינרי המוכר מאירופה. בסניפי הרשת תוכלו ליהנות מאווירה של פטיסרי צרפתי, בית קפה נינוח וג'לאטו על כל מוצריו. אז קודם כל השאלה שלי, האם זה המצב?
חם וקר ביחד, וכמו שנראה כרגע, זה שילוב מנצח.
טוב, אני רוצה שתחזור שוב על כל מה שאמרת עכשיו, מהסיבה פשוטה שאני הרמתי מיקרופון אחרי המאוס, אנחנו בלייב ואנחנו עושים עניינים וטעויות.
אוקיי.
אז אני שוב אשאל את השאלה האם זה המצב, ובוא תענה שוב על התשובה הזאת. אני שמעתי אותך רק באוזן, אבל הצופים המאזינים עדיין לא שמעו אותך, אז תן לנו את זה שוב.
שאלת לגבי הקונספט.
האם זה הקונספט עדיין? ואתה אישרת בצורה מאוד מאוד מובהקת.
הכי מושלמת, אני חושב שלא היה לי גם פסיק להוסיף למה שהיה כתוב שם גם. אבל זה הנכון, המקור שלנו למעשה שילוב של עולם האיטלקי עם העולם הצרפתי. אנחנו פטיסרי צרפתי, קונדטוריה, בית קפה, בית קינוחים שמשלב גם את הגלידה האיטלקית בתוכו. והייחודיות שבו זה הנושא של המאפים הצרפתיים החמים שמשולבים עם גלידה איטלקית כמנת קינוח שבסופו של יום אתה מרכיב לבד את החלום הרטוב שלך, את הטעמים שלך עם אפס טעויות שיכולות להיות. והקונספט עד היום נשמר וממשיך ומתפתח.
שמע, אני חייב להגיד לך משהו. אני מסתכל על הפרסומים שלך בפייסבוק. תקשיב, אני מרייר על המסך. אתה, לא יודע, אתם מצלמים את זה, זה נראה מטורף, אתה כותב שם את התיאורים, ואני אומר לעצמי, וואו, איזה... זה לתת ביס למסך הדבר הזה, אני מניח שאני לא היחיד שאומר לך את זה.
ואתה צודק. המשמעות בדיוק זה להמחיש לך דרך המסך את המנה עצמה, את השילוב, את הנראות, ובסופו של יום, אם זה לא אותו דבר בפועל, אז לא עשינו בזה שום דבר. אבל מה שמצולם זה אמיתי. זה כן. אחד לאחד. אלו מנות שאני רקחתי בידיים שנייה לפני שצולמו. אין כאן משחקים, אין פה פוטושופ, אין פה עניין של... יש כאן אמיתות מלאה לכל מנה ומנה שעולה על הרשת, כדי להמחיש לך את מה שאתה תקבל, שאתה תגיע.
מה שנקרא, התמונה היא לא להמחשה בלבד. לפני שאנחנו צוללים לעומק, יש כל כך הרבה דברים לדבר איתך, באמת, זה הולכת להיות תוכנית באמת מעוררת חושים. אני לא סתם אמרתי את זה בפתיח.
היי, דשוט.
ספר לי רגע ברמה האישית, גילינו שיש לנו איזו שכנות מעבר, וספר קצת ברמה האישית, ותכף גם נדבר על הרשת ועל הדרך. מי אתה, תומר לוי?
בחור צעיר, באזור שנות ה-50 שלו, שנולד בראשון לציון. כל חייו התעסק באוכל, שף במקצוע. והתעסק בגלידות, מבחינה עסקית, שום דבר מעבר, ראייה עסקית גרדה.
כן.
ומתוך כדי הפעילות עצמה, לקחתי את זה למקום של לצאת מהקופסה, ולפתח איזשהו משהו מסוים, שלא יהיה כמו שיש לכולם. אם אתה היום בוחן את שוק הגלידות, שוק הגלידות למעשה כולם עושים את אותו דבר, גלידה ויוגורט. כל רשת, היא בנויה מגלידה, כל אחד בטעמים שלו, בין אם הם ייחודיים או לא ייחודיים, חוזרים על עצמם או לא, ויוגורט. קח את כולם, את לג'נדה, את גולדה, את מי שתנקוב בשם. ואני חשבתי שהמקום שבו...
פחות או יותר זה אותו מוצא, אותו... אולי קצת נכון, ימין השמאלה בטעמים, אבל בגדול זה אותו דבר.
בין אם זה ברמת האיכות, בין אם זה ברמת הדיוק של הטעמים, כן. חומרי גלם, עד כמה שאתה משקיע בהם. אבל העיקרון עצמו זה היה באמת לפתח בית קינוחים שלא קיים בארץ. היום, אם אתה רוצה קינוח, אתה צריך לשבת במסעדה, ורק לאחר מכן לקבל את הקינוח. רולדין, שהוא בית קינוחים לכל דבר, זה לא מקום שאתה מבלה בו. אתה לא יוצא לבלות ברולדין. ואין לנו היום מקום מסוים שהוא מושתת גרדה על קינוח, אבל קינוח ברמת בוטיק, קינוח ברמת סטייל, ברמת אווירה, ברמת רחוב צרפתי, רחוב איטלקי. ואני לקחתי את שתי הגרומים האלו ביחד, ושילבתי אותם למקום שבו אתה יכול להניע את הרכב, מבעוד מועד, לחשוב על הנקודה, לבוא לשבת לכוס קפה, שלאו דווקא קשור לגלידה, ולקבל קינוח אישי, מנגד לשלב אותו גם עם גלידה כקינוחי גלידה,
כן.
ואתה נמצא במקום שלא יחייב לך בכיס, ואתה לא צריך להשאיר עכשיו 500-600 שקל כן. על ארוחה, ובנוסף לא...
באת רק, רק לחוויה המתוקה, שהיא בילוי לכל דבר ועניין.
בדיוק.
יפה, מגניב. בוא נדבר קצת על הרשת עצמה. סיפרת שאתה הרבה מאוד שנים בתחום. הרשת עצמה קצת תן לנו מידע.
6 שנים. התפתחות די איטית ובכוונה.
איטית מכוונת.
מכוונת.
מתוך ראייה שמה?
יש לי פניות. ראייה של אג'נדה. האג'נדה שלי אומרת שבן אדם שלא חי את העסק, קשה לו מאוד להמשיך ולהתפתח איתו. ולכן כמות הפונים אליי לזכיינות היא אלפים. אלפים, אם אני אראה לך את הרשימה שיש לי כאן, אתה לא תאמין. אבל אני באמת בוחן אותה מפינצטה. רוב האנשים מחפשים להשקיע, מחפשים השקעות ולא לעבוד, מחפשים תשואה על הכסף שלהם, ולא מבינים שכדי לקבל את התשואה צריך לעבוד בשביל זה. במיוחד בתחום המזון שאתה חייב להיות קרוב לצלחת. אז יכולתי כן להתפתח בכל דבר ולהגיד לכל דחפין, כן, בוא תיקח ותשים איזשהו ילד שם שינהל לך את העסק. ובסופו של יום אני הייתי צריך להתמודד עם הדבר הזה.
תכף נדבר על זה ארוכות, על הסיטואציה הזאת. היא קורית הרבה ברשתות. ובוא רגע תגיד, איך הכל התחיל? אנחנו מדברים על 6 שנים אחורה.
וזה התחיל 4 שנים עוד לפני כן.
יפה, ואיפה נפתח הסניף הראשון, ולמה דווקא איפה שהוא נפתח? בוא תספר על זה קצת.
קודם כל, כל הקונספט התחיל בכלל מחול.
אוקיי.
בסיורים שלי, במפעלים, בתערוכות, בהשראה, במה שזה לא יהיה.
אתה מבקר הרבה בתערוכות באיטליה,
נכון?
אתה שם כל הזמן.
למידה, מפעלים, הכל, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. אבל הקונספט התחיל 4 שנים עוד לפני שבכלל פתחתי את העסק עצמו. והשילוב, ישבתי באחת המדינות באירופה, בשיא הקור, וקיבלתי מאפה חם, וביקשתי גלידה. היה בא לי גלידה. ושהניחו לי את זה על הצלחת. חיברתי את שניהם.
לא הבינו מה קורה, הבן אדם...
כן. ואין יותר כיף מלאכול בחול גלידה בשיא הקור. זה פטי שלי. והחיבור של החם והקר ביחד עשה את זה. ואמרתי, זה דבר שחייב להיות כקונספט שלם לרמה של עסק. ומהשלב הזה חזרתי לארץ, התחלתי לפתח מתכונים.
4 שנים לפני שמוקמת הרשת.
בדיוק. התחלתי לפתח מתכונים, התחלתי להעביר חיבורי טעמים, קבוצות מיקוד לבחינה של המוצר, לפני שאני מוציא אותו החוצה. לאחר שבניתי תפריט שלם, שעבר בסודיות גרדה אחד-אחד, כדי שהדבר הזה לא יצא החוצה.
בטח.
בדקתי את האופציה, כבר מלכתחילה, כיוון שידעתי שזה ילך למקום כזה, ויהיה עליו בז, את האופציה למס פרודקשן. לקחת את הדבר הזה לשלב הבא, ולהיות ערוך כבר לשכפול קדימה, עוד לפני שהסניף הראשון בחלקם.
זה אחד הדברים, אגב, שאנחנו מדברים על זה, שאנחנו מלווים, גם אני רואה את זה במשרד כמובן, מלווים הרבה רשתות מזכות. אחת השאלות או אחד התנאים המקדמיים לחשוב על רשת כרשת היא היכולת לקחת את הקונספט ולשכפל אותו. זאת אומרת שהקונספט הזה יהפוך להיות קונספט מוכח, once הוא הפך להיות מוכח, האם בכלל יש אפשרות לשכפל אותו? כי יש קונספטים מעולים שלא ניתנים לשכפול. אז אתה אומר, אני כבר הייתי מראש במחשבה הזאת למס פרודקשן והשכפול.
המס פרודקשן פה הוא חשוב. היכולת שלך לתת מענה לזכיין 24/7, זאת המשמעות. לבוא ולהיות מאחוריו, לבוא ולתת את אותו מענה, לדעת לתת את ההספקה, לדעת להיות הגוף, האבא שלו מלמעלה, לכל צורך. ולמעשה זאת הסיבה שהוא מגיע אליך.
יש גם מפעל מייצר, אני מניח.
יש כמה מפעלים.
יש כמה מפעלים. שדוחפים את הסחורה הפנימה.
בדיוק.
ומה, הרשת מחזיקה גם סניפים בבעלות פרטית?
נכון, אחת. הסניף מקור בתל אביב.
המקורי.
כן.
למה דווקא תל אביב? קינג ג'ורג' שהוא קצת שונה בקונספט שלו מיתר הסניפים.
לגמרי, הוא לא מייצג בכלל, אבל קינג ג'ורג' זה למעשה מעבדת הניסיונות שלי, כמה שזה נשמע רע. כל הפיתוחים שאני עושה בשושו עוברים ניסיונות על הקהל בתל אביב, לראות איך הקהל התל אביבי מגיב. הם לא יודעים מה הם אוכלים. כל מוצר לפני שאני מוציא אותו החוצה עובר תהליך מאוד מאוד ארוך של בין חצי שנה לשנה, של פיתוח, של טעמים, של דיוק, ורק לאחר מכן הוא עובר באופן סמוי דרך לקוחות אקראיים שמגיעים, ואני רוצה לראות את התגובות שלהם. זה למשך זמן, זה לא דבר נקודתי.
כן.
אני מפתח, מסדר, מעדכן, מדייק, ורק לאחר מכן אני עובר מול הזכיינים, ואנחנו מוצאים סשן אחד נוסף מול הזכיינים כמוצר עתידי שהולך לצאת, החיבור והאמון במוצר, ומשם רק אז אנחנו יוצאים להליך של שיווק, צילומים, סט צילומים, הכל, להכין קליפים, מה שצריך כדי להרים את המוצר למעלה.
מדהים.
ואז הוא יוצא לחנויות.
זה מזכיר לי, אתה יודע, מעולם אחר של האקזיטים האלה, שאתה רואה אותם בדמרקר ובכלכליסט וכל התכניות הכלכליות. בסוף מה אתה רואה? אתה רואה את הנקודה, את האנד פוינט, את האקזיט הזה, שהוא אגב לא אנד פוינט, אבל הוא אחד מהנקודות המשמעותיות. אתה לא רואה את כל השעות מעבדה שאתה מתאר פה, את החצי שנה-שנה על כל מוצר כזה, ואת כל ה-back and forth וכל התהליך הזה.
אתה יודע, זה דבר שגם אצל הזכיינים זה נראה כמובן מאליו, כמה שזה נשמע ככה. אנשים לא מבינים...
קמתי אתמול עם מחשבה והנה קחו.
איזה כיף. אני בשביל לפתח את האקלר שלי, אני שרפתי 5,000 אקלרים לפני כן. אנשים לא מבינים שכדי לבוא ולהוציא מוצר סופי, הוא עובר תהליך כל כך ארוך, הוא עובר תהליך כל כך מסובך, כדי להוציא אותו החוצה, ולאנשים לפעמים לבוא ולראות איזשהו מוצר על השולחן, זה נראה להם כמובן מאליו.
כן.
אבל המערך הכללי, ההכנה שלו, המתכונים שלו, הדיוק שלו, לקחת בחשבון כמה אנשים עובדים מאחורי הקלעים, כדי שאתה תקבל אותו כמוצר סופי בסופו של דבר.
תגיד, איפה ממוקמים הסניפים? כי אמרת, התחלנו מתל אביב, ודווקא אתה לא נמצא, גם דיברנו על זה לפני, אתה לא נמצא במרכז כגישה, אלא אתה יותר ויותר פרוס בפריפריה.
בפריפריה.
כי מה? מה יש
במחשבה? כי אני מאמין יותר בפריפריה.
פשוט ככה.
חד וחלק. אני חושב שכרגע אזור גוש דן מקבל...
רוויה.
לא רק עניין של רוויה, הוא מקבל איזשהו תהליך מסוים, גם בגלל הרכבת הקלה, את העומס הבלתי נתפס הזה של, של תחבורה, שזה נהיה לא שפוי לצאת מהבית. אתה חושב פעמיים אם אתה רוצה לצאת לאיזשהו מקום. מורכב, מסובך, חנייה, חניון, אין לך איפה, כל נתיב הפך להיות מידור, או הפך להיות לחד.
כן, מאוד מאתגר, אין ספק.
מאוד, ואני רואה שמרגע לרגע, אנשים מוותרים על להגיע לעיר, והפריפריה מתחזקת, בין אם זה ברשתות, בין אם זה במסעדות מעולות.
זה נכון, נכון.
מסעדות מעולות שנפתחו בפריפריה, מצפון עד דרום, מרכזי בילוי, שנותנים להם המון המון תשומת לב, ואני חושב שהקהל חשוב לבוא אליו במקום שהוא יבוא אליי.
שאגב, מרכזי הבילוי האלה הם שונים במתכונת שלהם ממרכזי הקניות שנמצאים בתוך מרכזי הערים. הם פתוחים בדרך כלל. הגישה היא אחרת וכל חוויית הקנייה היא שונה. דיברנו על זה פה בתוכניות אחרות, סתם זה ככה עלה לי לראש. כמה היום סניפים?
10.
10 סניפים, כולל הסניף של הרשת. תגיד, איפה הייתה נקודת הפריצה?
תראה, כבר בתחילת הדרך היו לי נקישות על הדלת ברמה מטורפת, לפתוח כבר זכיינות ולהתפתח. אני במשך
אנשים שנתיים, מזהים קונספט טוב ומגיבים.
ישר,
לא,
באותו רגע. כן. באותו רגע. הם אומרים, את זה אני רוצה ואת זה אני רוצה בעיר שלי ואני רוצה להיות ראשון.
כן.
אבל אני לא מערתי לפתוח. עד שלא התבסס המותג, ועד שלא הגיבו אליו כמו שצריך מכל דכפין, ועד שלא ידעתי שאני מסוגל לקחת צעד אחורה בעסק מהפרונט לבק, זה לא יהיה השלב שבו אני אהיה מסוגל לבוא ולשחרר לזכיינות.
כן.
ולכן לא עשיתי את הדבר הזה. לקח זמן עד שידעתי שבאמת הקהל מגיב, כי המון בהתחלה הרימו עליי גבה. בוא נגיד ככה, מרמת האדריכלות שלי, עד לרמת אנשי המקצוע, ועד לרמת אנשי המפעל, שאמרו לי, תקשיב, אתה משוגע. אתה הולך לעשות משהו שאתה תפסיד את התחתונים שלך. במילים האלו.
כן.
לרמה של הבקבוקים התלויים, שאמרו לי, תקשיב, אתה הולך לעשות משהו שאנשים מגיבו אליו לא טוב. וזה השם שלי, זה השם של העסק, העתינים התלויים, הבקבוקים, הקרמים שאני מייצר באיטליה, ואמרו לי, אתה לא שפוי, אתה הולך לעשות איזשהו משהו שיהפוך להיות גימיק, ואתה תיגמר מהר מאוד. כמו שזה יעלה, ככה זה ייעלם. ואף אחד לא ימין בדרך שלי. אף אחד. ואני לא התפשרתי לנושא הבקבוקים, ואמרתי שזה יהיה בפרונט, כי זה מה שצריך להיות, כי זה העסק. ולא התפשרתי בנושא חומרי הגלם, ולא התפשרתי בשום דבר שלמעשה הוא ה-DNA של העסק.
יפה. אני רוצה לומר לך כמה דברים על, על מכירת זכיונות. זה מתחבר למה שאתה עכשיו אמרת. אז קודם כל דיברנו על זה שמכירה של זכיונות היא באמת פעולה שאתה מגיע אליה אחרי שהוכחת איזשהו קונספט של הרשת שהוא גם ניתן לשכפול. אני הרבה פעמים נתקע לצלנו במשרד ברשתות מזקות שקוראות לעצמן רשת מזקה. כן? כשהמטרה של הבעלים היא תכלס למכור כמה שיותר סניפים, בניגוד למה שאתה אמרת עכשיו אגב. ולעיתים זה נראה מהסיבות הלא נכונות. נניח כמו איזשהו גורם לגייס כספים או משהו באזור הזה. אני כמובן רואה בזה פסול, ואני חושב שרשתות, לדעתי, רשתות צריכות להציג קונספט שמעיל על, על היכולת של הזכיינים להרוויח כסף. זאת אומרת שהרשת צריכה לספק לזכיינים מודל אמיתי שמציג רווחיות, הרשת צריכה לפעול בצורה שיטתית לשיפור כל הזמן, ותכף גם נדבר ביחד על העניין של שיפור וחדשנות. זאת אומרת שכל הזמן התהליך הזה ישפר את הרווחיות של הזכיינים, וגם אחרי שכבר התחיל לעבוד כזכיין, שתהיה לו את האפשרות להמשיך להרוויח כסף ממשהו קיים שעובד טוב וממשהו חדש שנכנס, כי בסוף אתה יודע את זה כנראה לא פחות טוב ממני, שהרווחיות של הזכיינים היא הרווחיות של הרשתות.
של הרשת.
ואם זה לא רווחי, אז גם הרשת לא רווחית.
אז בוא באמת נעצור כאן על הנקודה הזאת, כן. ואני אגיד לך דבר אחד, שלמעשה הוא עקב אכילס של כל נושא הזכיינות מבחינתי, ובמיוחד גם לנושא של הזכיינים.
כן.
רשת שבונה את הקונספט, היא בנויה על איזשהו, נקרא לזה נתיב, אוקיי? נתיב שממנו, ברגע שקיבלת את הזכיינות, ויצאנו מנקודת הנחה שאתה, שנינו מתאימים אחד לשני, ואנחנו יוצאים לדרך לרומן הזה, והרומן עצמו הוא מאוד ארוך, הוא בין 10 ל-20 שנה, ואתה מחליט בשלב מסוים, לסטות מהדרך, אתה חייב להבין שברגע שסטית מהדרך, מאותו DNA שהרשת קבעה, והחלטת לעגל פינות, זה אותו יום שאתה מתחיל לראות לעצמך ברגל.
כן, אתה מדבר לא על הזכיין מעט, כמובן.
ודאי. לא מעט זכיינים ולא מעט רשתות, מן הסתם זה אחד בשני, נפגעות כתוצאה מאותו זכיין שלעצמו בחר בדרך אחרת, ואז הוא לא מבין למה העסק שלו לא עובד.
כן.
הוא לא מבין למה יש לו ירידה בהכנסות. ומנגד, סניף ליד, עובד רצח. ואתה שואל את עצמך, רגע,
מה הוא עושה
מוצרים,
אחרת?
בדיוק, אותם מוצרים, מה, הקהל הזה לא אוהב את המוצר שלי, והקהל הזה, שהוא נמצא במרחק של 20 דקות ממני, חולה על המוצר? מה, אנחנו אנשים שונים? אין עניין של אנשים שונים. הטעם בפה, בין אם זה ברמת מגזר, בין אם זה רמת בין עולמי, בין אם זה רמה מקומית, הוא אותו טעם. כי כשאתה מחבר דברים שהם טובים לכך, לא יעזור, אנשים יגיבו אליו. מה שנשאר כרגע זה הטיפול שלך. ואם הטיפול שלך הוא לא נכון, ואם העשייה שלך היא לא נכונה, ואם בחרת לעצמך את הדין של עצמך, בסופו של יום אתה יורד לעצמך ברגל, אתה פוגע ברשת, הרשת נפגעת כתוצאה מסניף שהוא יורד ונהיה חלש ברמת הדימוי שלה, ומי שמפסיד בסופו של יום את הכסף, את אותו השקעה, זה אתה בעצמך.
בטח. אני גם חושב שזה גם הרשת נפגעת, ואני חושב שזה גם מתחיל באיזשהו מקום בגיוס של הזכיינים. יש פה איזה תהליך שהוא שלם, זה לא שפתאום זכיין לא מרוצה ממשהו, הרי משהו שם קרה בתהליך הזה. אני חושב שתמיד שיש איזושהי אחריות, בוא נגיד, הדדית, אני לא יודע אם היא מלאה, אתה יודע, אני ואתה אחראים באותה מידה, אבל אני חושב שזה עובד ביחד.
לפתוח רשת שכולם יהיה אתה, אתה צריך לשכפל את עצמך, זה לא קיים, זה לא ריאלי.
נכון.
אתה לא יכול להגיע למצב שכולם יהיו אותו דבר, בוא נהיה ריאלים גם לגבי הנושא של ההתפתחות. זכייני בסופו של יום, כל אחד בא עם הדעות שלו מהבית, אנשים הם לא ילדים, זה אנשים שהם בוגרים, לבוא ולחנך מישהו בגילו המופלג בצורה כזאת או אחרת, זה מאוד מאוד קשה, ולהשתית את הנתונים שלך, צריך להגיע מנקודה מסוימת שהוא מאמין בדרך. וברגע שהוא לא מאמין בדרך, שמה אתה מתחיל לקבל את ה...
אנחנו נצא להפסקה קצרה, ואחרי ההפסקה נחזור ונדבר בין היתר על מנהיגות ועל מנהיגות חזקה, כי אני חושב שזו הנקודה בעצם שאנחנו התחלנו לדבר עליה עכשיו, המנהיגות שלנו כבעלי רשתות מזכות, איך אנחנו מובילים מצד אחד כמנהיגים את הזכיינים, ומצד שני גם שומרים על הגבולות. אתה יודע, זה הולך ביחד. אז אנחנו כאן הזכייניסטים, אתם מוזמנים לפנות אלינו עם שאלות, 03-677-3636, או בוואטסאפ 053-807-1213, עם תומר לוי, הבעלים והמייסד של רשת קרמרי דה לאקלר. הפסקה קצרה וחוזרים הזכייניסטים.
אל תלכי, קרן שמש, לא נגמר. עושים שירים שאת אוהבת, אתן לך יום לרגע, אני נגנב כשאת צוחקת ככה אליי, תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ, כשאין מילים את מתרגשת כאן שמש, קחי לך בית אחריו. איך תמיד את אומרת ניפגש עם אור ראשון, עושים שירים שאת
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
אחת האסטרטגיות החשובות לרשת מזקה היא הצגת מנהיגות חזקה. באחד המאמרים שלו מדבר גרג נייתן על הצורך להציג מנהיגות חזקה, להיות ברור לגבי המשימה, הערכים והמטרות של הרשת. לשיטתו, ואני נותן להסכים עם הדברים, תפקיד עיקרי של בעל רשת מזקה הוא להיות מנהיג עבור הזכיינים שלו. הרשת צריכה לקבוע לזכיינים יעדים ומטרות ולדרבן אותם לעמוד בהן, אך באותה נשימה על המזקה חובה לזכור להקפיד עם הזכיינים על שמירה על ערכי הרשת ונעלי העבודה ודרכי העבודה החשובות לה. אני מערך באולפן את תומר לוי, המייסד והבעלים של רשת קרמרי דה לאקלר. מה דעתך על הדברים האלה?
זה בדיוק ככה. בלי מנהיג חזק לרשת, קשה מאוד להניע את הרשת, לדעת לשמר את האופי, שזה מאוד 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 חשוב.
כן.
תמיד יהיו כאלו ואחרים שיבואו ויציעו ממחשבות שלהם, למה הם חושבים שמוצרים נוספים הם מצוינים,
כן.
ולמה טוב לו עכשיו למכור סיגריות, כי יש המון דרישה ואין כאן באזור, אז בואו נכניס איזשהו מתקן של סיגריות, חבל, כן. בואו, יש כאן מענה. הם לא מבינים שלא תמיד עסק הולך בתוך עסק, וזה לא נכון לעשות את זה.
כן.
כמה שיש פיתוי לפעמים לכסף שמונח אולי על הרצפה בנושאים כאלו ואחרים, אבל... החשבון כאן הוא לדעת לעמוד על הדרך ולא להתפשר על, במיוחד במקרה שלי, שאני יודע שלפעמים זה גם שווה ערך במחיר, זה לדעת להקפיד על חומרי גלם, שגם אם הם יותר יקרים, לטווח הארוך יש להם המון 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 משמעות.
יפה, זה יפה מאוד מה שאמרת על חומרי גלם, זה כל כך נכון, זה מורגש בטעמים.
לגמרי.
דיברנו קודם על חדשנות, יש פה הרבה בעלי רשתות שישבו כאן בתוכנית, וחלקם דיברו על זה שהרשת באמת צריכה לחפש ולמצוא דרכים ורעיונות לחדש ולייצר שיטות חדשות וחדשניות, גם לפיתוח של מוצרים וגם לייעול של תהליכי עבודה, להוזלה בהוצאות. ואפרופו מה שאתה אומר על חומרי גלם, האם מוזילים גם בעניין הזה או לא, איך זה משפיע? ומצד שני גם לבצע השקעות שהן, הייתי אומר, השקעות שהן מתאימות כדי בסופו של דבר להסיר רווחים ולאפשר לזכיינים להרוויח יותר, גם בשביל הרשת עצמה וגם כמובן בשביל הזכיינים. איך אתם ברשת מחדשים עבור הרשת ועבור הזכיינים? מה התהליך שקורה שם?
קודם כל, תמיד יש ראייה כמעט של שנה קדימה. הזכיינים לא יודעים אותם.
כן.
כי ברמת הפיתוחים אתה לא יכול לשתף כל דבר וכל עניין. אבל אני יכול להגיד לך שברמה של 60-70% מפרויקטים שעולים על הפרק, הם נופלים כחלק מנושא הפיתוחים. לדעת לפגוע בינגו במשהו מסוים, זה הליך מאוד מאוד קשה כדי לבוא ולנתח למעשה את הראש של הצרכן שלנו, עד כדי כך שזה יפגע. אם ברמת הטעמים של הגלידות, אם זה ברמת החיבורים, הטעמים, הכינוחים, החוויה, מה שזה לא יהיה. זכיינים מתמקדים בסופו של יום במחירה, כי אותם בשורה התחתונה מעניין כסף להביא פרנסה הביתה.
Okay.
ואותי כרשת מעניין לפתח את הרשת, בין אם זה עם זכיינים נוספים, בין אם זה במוצרים, באמצעות מוצרים נוספים שאנחנו עושים אותם. הפיתוח עצמו הוא פיתוח לדעתי שצריך להיות איטי, מדויק, לבוא ולהשתית טעם, לוקח זמן להתחבר אליו. לפעמים רמת ההחלטה, גם מרמת הזכיינים, היא לא אוהבים, בוא נוציא את זה. בוא, זה לא הולך לי.
כן, רגע, תן לך איך להתרגל.
בדיוק. אנשים לא אוהבים לצאת מאזור הנוחות שלהם. רוב, גם הלקוחות במיוחד דרך אגב, הם תמיד ילכו לאזור הנוחות, כי ברגע שהוא משלם את הכסף, כן. הוא רוצה את התמורה לכסף. נכון. הוא רוצה את התמורה המדויקת. אז גם לבוא ולהוציא חולצה מיוחדת שהיא של סטייליסט, אתה צריך לדעת לשווק אותה נכון, להטמיע אותה, לשים אותה במקום הנכון בעסק שלך, כן. בשביל שיטים אחר. אותו דבר אצלנו. גם כאן יש דרך מסוימת, ההליך והראייה ארוכת טווח, היא כזאת שתבנה את העסק בצורה איטית, לאט לאט, עם לקוחות שידעו שברגע שיש מוצר על הדלפק שהוא חדש,
שווה לטעום אותו.
בדיוק. כן. הוא יהיה the best של the best, ולא להחליף כל יומיים משהו.
תגיד, איך אתם מחזירים לקוחות לרשת?
לדעתי זה שילוב רק של שניים, מאוד פשוט. שירות ברמה המקסימלית שאפשר.
ומוצר סופי.
ומוצר סופי. בדיוק. אם אתה תיתן את השירות הכי טוב, והמוצר לא יספק את זה, רמת האיכות תהיה נמוכה, לא יעזור מה שאתה תעשה, אתה לא יכול למכור יעלום בשקל,
כן.
לא יעזור. לא יעזור. ולכן, האיכות של המוצר, וכאן אין לי פשרות בכלל, בנושא של חומרי הגלם. חומרי הגלם חייבים להיות הדבסט של הדבסט של הדבסט, גם אם זה יותר עיקר, והשוק הרגע משתולל במחירים. חומרי הגלם משתוללים לרמה שאי אפשר לעקוב אחרי זה. אני מדבר איתך על דו-שבועי. מחירים משתנים ברמה דו-שבועית. אני ברמה של עבודה במפעלים שלי באיטליה, בין 6 ל-8 העלאות מחיר בשנה.
וואו.
אי אפשר לאמוד את זה, אי אפשר לתמחר את זה, ואתה גם לא יכול לשנות מחירון כל יומיים.
ודאי שלא.
אתה ברוב המקרים, אתה סופג. אתה סופג וסופג 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 עד מצב מסוים שאתה מחפש איך לעדן את הדרך שבה אתה יכול להציג את המנות ללקוח.
אבל איך מתמודדים עם זה? הרי בסופו של דבר יש תמחור של מנה.
כן.
אתה יכול להתמודד עם תמחור המנה מחדש על ידי, נניח, שינוי חומר גלם. זה אחד מה... אנחנו מכירים את זה הרי בעולם הזה.
זה מה שקורה ברוב המקרים.
הרבה מאוד גורמים. זה מה שהם עושים.
נכון, אצלי לא.
סתם, מחליפים את האנטריקוט בסינטה.
בדיוק, בדיוק. אצלי זה לא יקרה. אצלי זה לא יקרה.
אז איך מתמודדים עם זה?
בדיוק מאותה סיבה כמו שהיום אתה תקנה לאפה ששוארמה ב-60 שקל, ואתה תשלם על זה אם זה מה שאתה תרצה. אז אותו אחד שיבוא וירצה לשבת בבית קינוחים, ולקבל את הקינוח הכי טוב שהוא יכול, ואת הגלידה הכי טובה שהוא יכול, ואת המרקם קרמים הכי טוב שהוא יכול, כי להביא צמקאו זה הדבר הכי קל לי, ואני מוזיל את המחיר בשנייה וחצי. אבל החך שלך זה לא יעבור. אז שאתה תאריך...
אז סביר להניח שאני לא אחזור.
מן הסתם, כן. או שבסופו של יום זה לא יעשה לך את זה, אני אהפוך להיות
עוד אחד מי.
ואני אהפוך להיות משהו של, כבר היינו שם, בוא נלך למקום אחר. כן. אתה חייב את אותה ייחודיות ברמת הטעמים כדי להוביל בן אדם לחזור אליך. חוויית השירות היא בסופו של יום זה שתשלים את המוצר. אז זה שני דברים ביחד, שאם אתה תדע לשלב אותם נכון, אתה תנצח תמיד.
איפה הרשת נמצאת היום מבחינה עסקית, כמו שאתה רואה את זה, וגם מה התוכניות קדימה, אתה יודע, זה מאוד מעניין. אתם נמצאים באיזושהי נקודת, הייתי אומר, נקודת מבחן, 10 סניפים, הרשת כבר מבוססת, יחד עם זאת, התקרה היא מאוד מאוד רחוקה, תקרת הזכוכית, וגם דיברנו על זה טלפונית בינינו, שאתם גם חושבים, מה שנקרא, קריצה לחול.
היינו דרך אגב, היינו יותר, אני לא פוסל ולא חושב פעמיים על נושא של סגירת סניף.
כן.
ידעתי גם לסגור סניפים לכאלו שסרחו בדרך ולכאלו שלא האמינו, כאלו שחשבו שהם יודעים יותר, וכסף לא מניע אותי. בסופו של יום מניע אותי הדרך, ואם אתה תפגע במוצר, ואם אתה תפגע בדרך, אתה תפגע בסופו של יום ב-DNA של העסק, במהות שלו, ולא תיישם את מה שהעסק למעשה הוא זה שיוביל אותך לעתיד ורוד, אתה פוגע גם בך, ואתה פוגע בעיקר ברשת.
בטח.
ולא שווה את ההתעסקות, כן. בסופו של יום, ואני יודע גם בשלב שבו הרשת אמורה להתפתח, יש כאלו שינשכו את השפתיים, אני לא. אחד שהוא לא מתאים ל-DNA, אני משחרר אותו.
אז מה התוכניות קדימה?
כרגע הערים הגדולות, אנחנו מדברים על הפריפריה, ישנה התנהלות כמעט בכל עיר בארץ מתחת לשטיח, הערים הגדולות בעיקר, נקודות שהן מאוד מאוד אסטרטגיות, פתחנו בתקופה של 3 חודשים האחרונים, 2 סניפים.
וואו.
מאוד מאוד מברוק. מצליחים, כן, אחד באשדוד,
ואחד
בגבעת שמואל שבוע שעבר,
כן.
שניהם בתהליך מסוים שהתחיל לפני כשנה וחצי, להפוך את המפעלים באיטליה לקשרים מאדרין, הייתה לי דרישה מאוד מאוד חזקה לנושא המאדרין, והחלטתי שאני פותח את השוק הזה, וביחד עם בית יוסף, הרבנות, ועם הרב האיטלקי שנמצא באיטליה, עשינו תהליך מאוד מאוד ארוך, עם המפעל, שהאמין בדרך גם, לפתוח את השוק הזה לקהילה הדתית, מה שלא היה לפני כן. יש סניפים קשרים, כן, אבל להביא איכות ברמה של מה שאנחנו מביאים לקהילה המאדרין, עד כמה שאנחנו יודעים, יש בזה המון המון
אז
צורך.
אז אני לא ארגיש שזה כינוח קשר?
לא, זה אותו חומר גלם.
יאללה.
בדיוק אבל.
יאללה. Mm-hmm. זו בשורה.
כן, לגמרי.
חתיכה בשורה.
לגמרי.
אתה יודע, אחד המבחנים של מזכה טוב, זאת היכולת שלו לשמור על הזכיינים הקיימים, שיש להם, אתה יודע, לזכיינים קיימים יש את הסיכוי הגבוה יותר להמליץ על רכישה של זיכיון גם לזכיינים פוטנציאליים. והכל במידה והם קוראים כמה תנאים. אחד, הם צריכים להרגיש אופטימיים לגבי העתיד שלהם בעסק. זאת אומרת, העסק הזה הוא באמת עסק רווחי, והם נהנים מהעבודה. הם גם מרגישים שלרשת אכפת מההצלחה שלהם, אפרופו מה שדיברנו. הם רואים החזר השקעה וצועה על הכסף, שזה בסוף אנשים באים לעשות כסף, אין מה לעשות, אנחנו באים להתפרנס ולהרוויח. וגם התחושה הזאת, החזקה של חיבור למותג ולתרבות של הרשת, ולא פחות חשוב, או אולי אפילו יותר חשוב, הם לא מצויים בקונפליקט עם המזכה. בשורה התחתונה, הזכיינים שרוצים לפתוח יותר מסניף אחד, הם הזכיינים שהרבה מאוד מבעלי הרשתות מכוונים אליהם. אחד, מה אתה חושב על זה? וגם, האם יש לך זכיינים שמחזיקים יותר מסניף אחד?
עדיין לא. יש בדרך. אני חושב שזה מאוד מבורך. כל עוד אתה יודע להשתית את הנושא התפעולי,
כן.
שהוא מאוד מאוד חשוב כאן, כדי לנתק, נקרא לזה, הרב חובל צריך לעבור לספינה אחרת.
בהחלט.
והוא צריך לדעת שהתת שלו הוא מספיק טוב כדי לדעת למשוך את אותה ספינה הקיימת, ושהיא לא תיפגע. היא תיפגע. שלא יהיה הבנות. היא תיפגע. אבל באיזה...
באיזו מידה.
בדיוק, בכמה אחוזים. אותו אחד שרוצה להתפתח ולהמשיך, וכבר מכיר את המקצוע, כבר למד את העסק ויודע, הוא יודע שבאותו זמן, וזה היתרון הכי גדול, לנצל את המשאבים שלך, את הרווחים שלך, להתפתחות נוספת ולהכפלת הרווחים. באותו זמן מקביל. זאת אומרת, נתנו לנו עכשיו 10 שנים לצורך העניין, השאלה אם אתה מייצר עכשיו 10 שקלים או 20 שקלים באותו זמן. פרללי לכמות הסניפים, מן הסתם. אלו היכולות. אתה צריך אבל לדעת להחזיק מספיק טוב שיהיה לך את היכולות להתמודד עם אותם קשיים, כי הקשיים הם כפולים. מה שהתמודדת עם סניף אחד, עכשיו הופך להיות 2.
כן.
וזה לא אומר שאתה עושה את אותה עבודה. אתה עושה את אותה עבודה פעמיים. ולכן גם הבחירה שלי, היא צריכה להיות מאוד מדויקת.
בדיוק מה שרציתי לשאול אותך. איך זה קורה? איך הבחירה שלך קורה? אתה, בסוף, אתה אומר לעצמך, יש פה זכיין, מוכשר ככל שיהיה מנהל באמת בחסד עליון, עושה עבודה, מביא מחירות, הכל פיקס. איך אתה יודע להגיד שהוא יתאים גם לעוד סניף?
איתנות מנטלית. איתנות מנטלית.
תסביר.
לא כל בן אדם מסוגל, וגם אלו שבאים לזכיינות, יש כאלו שנקרא לזה שדה קרב. יש כאלו שהם יחליטו להתאבד, יש כאלו שהם יתקפלו מתחת לעץ, ויש כאלו שיברחו אחורה. בסופו של יום בקרב הזה כולנו נמצאים. אותו אחד שידע להתמודד בקרב בצורה הכי אמיצה שיכולה להיות, ללא כל מכשולים בדרך, וידע להתמודד עם כל דבר, המשמע לא יקנה בדרך ולא ירים ידיים, הוא אותו אחד שמסוגל להתקדם לנקודה הבאה שלו.
איתנות מנטלית.
בדיוק.
אהבתי את זה מאוד. תגיד, מה, אתה יודע, יש פה בסוף הרבה מאוד אחריות לרשת מזכה כלפי הזכיינים. מה לדעתך, איך אתה רואה את העניין של האחריות כלפי הזכיינים שלך? איפה זה נוגע בך?
מההתחלה ועד הסוף.
תסביר.
לכל דבר. אני זמין לזכיינים שלי 24/7. שישי,
אמיתי,
אמצע,
זה לא
אמיתי,
קשקוש.
אמיתי, אמיתי, אמיתי. תתקשר באמצע הלילה, הזכיינים גם יעידו על כך. אין דבר כזה. חוסר מענה.
אתה בכלל, אגב, אחד האנשים הרספונסיביים שפגשתי, אני חייב להגיד את זה, מי שאמרה לי את זה, וסיבה עצומת ליבי לעניין, זאת שחר, מההפקה של התוכנית.
אוקיי.
אמרה לי, זה אחד האורחים הכי רספונסיביים, הוא מותק שבן אדם, ואחד האנשים הכי רספונסיביים שהיו לנו כאן. ותשמע, זה לא סתם אמירה, אני באמת מתרשם שזה המצב. זאת אומרת, אם אתה ככה היית סביב האירוע של היום, ההכנה הזאת של התוכנית, אני מאמין לך שזה באמת המצב.
זה בדיוק ככה. אני חושב שאותו אחד שמתקשר אליך, בכל שעה שלא תהיה, יש לו צורך.
כן.
התפקיד שלי, באותו אחד, עם אותה אחריות, זה לדעת לעמוד מאחורי אותו צורך של אותו זכיין שצריך אותי. הוא לא ירים אליי טלפון לשאול אותי, תגיד, מה אכלת היום בצהריים?
נכון.
אלא, יש לו איזושהי מצוקה כן. מסוימת, ואני הכתובת.
אבל אתה יודע, יש פה בעלי רשתות שישבו כאן, הם לא אמרו את זה, אבל אנחנו מרגישים את הדברים. ואני גם שומע הרבה, אתה יודע, במשרד, גם לקוחות וגם זכיינים שמגיעים להתלונן וכו. שאמירות לחוד וביצועים ומעשים לחוד, זה אחד. שתיים, הרבה פעמים כשהם רואים שזכיין מתקשר, זה אוי, זה העונש שלי מתקשר. בדיוק מה שאתה אומר, אתה אומר, בן אדם מתקשר, בדיוק אני מבין את זה.
הוא התקשר אליי, הוא חייב אותי, אני מפנה את הכל, אני עוזב את הכל, וגם אם אני לא יכול באותו רגע להגיב, משהו דחוף, אם לא משהו דחוף, תן לי כמה דקות, תן לי חצי שעה, שעה, אני חוזר. לא משנה, אתה תקבל את אותו מענה. אין דבר כזה שאני לא חוזר לזכיין, אין דבר כזה שזכיין מרים אליי טלפון, הוא צריך אותי, אני חייב להיות שם בשבילו.
ומה יקרה כשהרשת תמנה 50 סניפים?
אותו דבר, same, same. בין אם זה אני או בין אם זה מישהו מטעמי, זה לא משנה.
כן, המטה.
זה ה-DNA של השירות נקרא לזה.
המטה ידע לתת את התמיכה.
התקשר עכשיו לקוח התלונן שהשוקולד לא עבר לו טוב בגרון. מישהו צריך לענות לו.
כן.
מישהו צריך לענות לו כאן ועכשיו. בסופו של יום הוא התלונן משהו מציק לו, אתה חייב לדעת להתמודד עם הדבר הזה כאן ועכשיו.
תגיד, איך מתנהלת התקשורת בין הרשת לבין הזכיינים? בסוף חלק גדול מההצלחה של רשתות נמצא נעוץ בתקשורת. שוטפת יומיומית, הדרכות, כנסים, לא יודע, תגיד לי, אתה איך זה עובד?
אחת לשלושה חודשים ממוצע, פלוס מינוס, אנחנו מנסים להקפיד על ישיבת צוות, סיעור מוחות, מנות חדשות, הגשות, טעמים, לחשוב על דברים קדימה, רעיונות, כל דברים כאלו ואחרים שאנחנו, קודם כל בשביל הווי שלנו. אז אנחנו נפגשים באחד הסניפים, כל פעם בסניף אחר, ויש לנו אחת לשלושה חודשים מפגש צוות. מעבר לכך, יש לנו את הקבוצת וואטסאפ, שבהם כל הדברים שוברים ברשת, וכל התקשורת היא תקשורת כללית בין כולם,
כן.
בקבוצת וואטסאפ שלנו. הוואטסאפ למעשה פתוח, הפרסומים שלנו, החידושים שלנו, המניעות שלנו, הסנקציות, הכל, כל דבר שצריך.
הכל גלוי, הכל שקוף,
תמיד,
הכל שם.
תמיד, תמיד, תמיד. אני לא בוחל באף מילה, מאף אחד, גם אם הוא שרח בדרך,
כן.
לבוא ולהרים את זה כדגל, ולהגיד, חבר'ס, ככה לא עושים. ולא מקובל עליי, יודע לשים את הסטופים.
תגיד, על מה אתה תקפיד מבחינתך כשיגיע זכיין, אתה מדבר הרי שיש רשימת waiting list ארוכה מאוד, על מה אתה תקפיד בבחירה של זכיינים? מה הדברים האלה שאתה תגיד, עם זה אני...
היום מה שמתווה אותי...
בלי זה אני לא זז.
בדיוק. רובם לא מוכנים לחתום על זה בהסכם. אצלי זה מופיע בהסכם. זכיין מחויב לעבוד. אני לא לוקח משקיעים. אנחנו יכולים להשקיע לבד. אני יכול לפתוח סניף איפה שאני רוצה. ולשים שם מנהל מטעמי, וזה לא נכון. זכיין שלא מוכן לעבוד, אלא רק להשקיע כסף, ולשים שם איזשהו מישהו שיתפל, בסופו של יום אני צריך להתמודד עם זה. בסופו של יום התקלות זה אני, וסניף שנסגר זה השם שלי, זה לא שלו, ולכן הרשת היא זאת שנפגעת. וברוב המקרים שאנחנו מגיעים לשלבים מתקדמים עם זכיינים, כשהם נתקלים בסעיף של 250-300 שעות עבודה מינימליות בעסק, הם מחליטים לוותר. ואתה מגלה שמנעת את הצרות שלך בהמשך. מי שלא מוכן לעבוד בשביל הכסף של עצמו להשקעה, ולא מבין שהקרבה שלך לעסק, הקרבה שלך לצלחת, הקרבה שלך ללקוחות, לדעת איזה אספרסו אוהב הלקוח שלך, שהוא בא בבוקר ומכיר איזה תחושה יש לנו, שאנחנו מגיעים למקום האהוב שלנו, ומישהו...
להכין לך את האספרסו?
תודה רבה.
המנה הרגילה?
כמה זה עושה את זה ללקוח חוזר?
ברור.
זה הלקוח חוזר שמרזיק אותך.
חד משמעית.
ולכן המשמעות של עבודה בעסק היא קריטית, ובגלל הנושא הזה, ההתפתחות גם של הרשת היא יחסית יותר איטית, כי אני מחפש רק את אלו שהם מוכנים לעבוד. מי שלא יעבוד, לא יקבל את הזיכיון.
אני רוצה לומר לך משהו על קורונה ותקשורת. בשנת 2020, בעיצומה של הקורונה, בעולם כולו, ניתנו, אתה יודע, הרבה מאוד המלצות לבעלי עסקים מתחומים שונים. אחת ההמלצות הייתה לערוך מפגשי תקשורת דו-כיווניים, חיים קבועים. אנחנו יודעים בתקופות של שינוי מהיר ואי-וודאות, שהתקשורת הדו-כיוונית היא חיונית ביותר להמשך ולהצלחה. היה ברור שמשלוח של מיילים, מסרונים וסרטונים לא מספקים את התחושה הזאת של חיבור אמיתי שאנשים זקוקים לה. וכך בעצם גם חדר לעולם שלנו התחום שעד לאותה נקודת זמן לא הרבה הכירו אותו, וזה כל העניין של המפגשים הווירטואליים לייב, זום ודומיהם. עבדנו עם זה, גם אצלנו במשרד עבדנו עם זה לפני זה, אבל פתאום חינכו את כל העולם בעת ובעונה אחת להשתמש בכלי עבודה חדש שמאפשר לך לעשות מפגשי לייב וירטואלים אמנם, אבל שכולם רואים את כולם ושומעים את כולם ומחוברים לכולם. ובאמת זאת הייתה המלצה מאוד מאוד חזקה לערוך מפגשים כאלה, אם זה לקבוצות אזוריות, אם זה גם בעולם הזכיינות כמובן, אם זה לקבוצות לאומיות, תלוי ברשת, תלוי בגודל הרשת, תלוי בכמות הזכיינים וכן הלאה, שבה בעצם גם הזכיינים יכולים לראות אחד את השני וגם יכולים לראות את המנהלים. ובאמת אנחנו ראינו שככל שזה נעשה בלעיתים יותר תכופות ובצורה יותר מנוהלת ומאפשרת לאנשים להיות בתוך מפגש כזה של זכיינים ורשת ומנהלים, שכולם דנים ביחד על איך עושים, מה עושים, איך פותרים את האתגרים, ככה יש יותר ויותר הצלחה. איך הקורונה השפיעה אליכם? כי בסוף, אתה יודע, אנשים לא יצאו מהבית.
הם לא יצאו מהבית, זה נכון. זומים אנחנו לא עשינו, היינו בתקשורת רציפה. מרבית הסניפים בתקופת הקורונה היו סגורים.
כן.
להבדיל מרשתות אחרות שידעו להתפתח.
הצליחו לדחוף את המשלוחים.
שהיום בדיעבד לטעמי ברמה העסקית זה עקב אכילס שלהם. זה המקום שבו הם נפגעים ולא המקום שבו הם מרוויחים. אז נכון, לא לנקוב בשמות מן הסתם, מי שמבין מבין. כאלו שקמו על רגליהם למעלה בדיוק בתקופה הזאת.
כן.
אבל אני חושב שבסופו של יום האינטראקציה עם זכיין, המפגשים שהיו לנו, המפגשים שלנו הם כלולים תמיד עם איזשהו משהו חדש שבן אדם חייב להרגיש אותו. להעביר את המסר בהתפתחות של הרשת, לאן אנחנו הולכים. האינטראקציה האישית היא יותר חשובה מכל דבר. אין ספק שלעסקים כאלו ואחרים, הזום עושה פלאים, כן? אבל לשבת מרחוק ולהגיד לך, תקשיב, אני הולך לעשות
טעם
של שוקולד עם קרם בורלה, זה הולך לראות ככה דרך המסך, וחצי מהם לא מקשיבים לך, והילד מפריע להם בבית, אני לא יודע מה זה לא רציני.
אז אתה אומר, הייתה תקופה שסניפים היו סגורים, ואיך מניעים את זה מחדש? איך זה עובד? היה פה תקופה נוראית, אגב, סגר, תחזור, תצא,
בדיוק ככה, זה שיגיע את כל העולם ואשתו, אבל אני...
גם ברמת שרשרת ההספקה העולמית, אני חושב לעצמי, אתה עובד עם איטליה.
לא היה. לא היה. היה לנו המון המון חוסרים. היה מאוד קשה לחזור לפעילות, גם ברמת המפעלים, כי אין כוח אדם גם. עד היום, דרך אגב, אנחנו משלמים את המחיר של כוח אדם כתוצאה מהשיגעון של הקורונה.
ההתפטרות הגדולה, והיום יש מושג חדש שנקרא התפטרות שקטה, שזה עובדים שמה שנקרא נמצאים, אבל הם
על הגדר. יש משהו אחר שקוראים לו וולט.
כן. טוב, בסדר.
וולט לקח את העובדים.
כן.
וולט לקח את העובדים, ווולט לקח את העובדים בצורה שהיא חזקה, ולקח גם עובדים טובים. מוצר שהוא בפני עצמו מצליח, אבל לטעמי הוא פגע בשוק בצורה אגרסיבית, גם מבחינת כוח העבודה וגם מבחינת המוצר שלנו. מרחיק למעשה את הלקוח מהעסקים.
זה תזה מעניינת, לא שומעתי את זה עכשיו.
כן.
יפה. תשמע, אנחנו עפים פה עם הזמן, אני אפילו לא שמתי לב כמה אנחנו עפים עם זה, אבל יש לי עוד כמה שאלות ככה לפני שאנחנו נלך לכיוון הסיום. קודם כל, שאלה שרציתי לשאול לפני כן, מי עושה את מחקר השוק בכל הקשור לפתיחת סניפים ומיקומים? איך
אני ואך ורק אני.
כי מה?
קודם כל, אני מלווה בצוות אדיר של מתווכים, אנשי מקצוע,
כן.
נדלניסטים, שכל היום מזרימים לנו נכסים, בלי יוצא מן הכלל. שתיים, אני יוצא לשטח. חייב להיות בשטח, אני נמצא בשטח, אני בודק, אני סופר את האנשים, עושה סקירת שוק שלי, עובר תוכנית עסקית שלי,
כן.
ורק לאחר מכן, במידה ואני יודע שהסניף עצמו, הוא יכול להיות טוב לי לתומר, זה השלב שבו אני שרשר אותו הלאה לזכן.
איך בונים תוכנית עסקית לסניף חדש? ממה אתה מתחיל? מה הדבר הראשון שאתה אומר עצמך, פה אני...
רמת השקעה בהתאם לכמות התושבים שיש, זה א' ב'. אני לא אלך וישקיע עכשיו מיליונים על עיר קטנה של 30,000 תושבים. אז צריך להיות גם ריאלי בהתאם לכמות ההשקעה, כדי לדעת שאתה בסופו של יום צריך להחזיר את ההשקעה הזאת, וגם להרוויח מזה כסף. מנגד, זה הפוטנציאל. הפוטנציאל שלי לדעת לממש, לא כל עיר אני מתאים. ישנם ערים מסוימות שאתה יודע שיש עיר גדולה ליד, ואותו אחד לא מבלה בעיר שלו. יש המון ערים, דרך אגב, שהתושבים בוחרים לצאת מהעיר.
כן.
הם לא נשארים שם. הם יעברו לעיר ליד.
הרי שנה, מה שנקרא.
בדיוק.
באים לישון.
בדיוק. חלק מהשיקולים.
יפה.
אבל כל נקודה ונקודה עוברת בחינה מלאה.
תגיד, מי עוד בעלי התפקידים ברשת? הרי אתה זה נשמע כאילו אתה עושה...
היום אנחנו
מרבית
עושים...
מרבית התפקידים, לא את כולם.
אני עושה את מרבית התפקידים, זה נכון. ואני עושה את מרבית התפקידים בו בזמן שעומדים מאחורי הרשת בקירוב של 200 איש נוספים שעובדים מאחורי הקלעים.
כן.
אנחנו עובדים בשיטת אאוטסורסינג. יש לי מפעלים חיצוניים שאיתם אני עובד, ומחלקות שבהם מייצרים את כל השיגונות שלי. אחרי שאני מצליח ומפתח במחלקות שלי את הדברים, רק אז זה יוצא לסניפים. ושם אנחנו עושים, ומאחורי כל מחלקה ומחלקה זה עשרות אנשים עם כמה וכמה מפעלים. אז זה נראה one man show, אבל זה ממש לא. זה נכון שאני מוביל את הדברים, אבל ברמה התפעולית, נכון להיום, ובגלל היוקר המטורף שיש לנו בארץ, קל לי מאוד לפתוח מפעל ולעשות את הכל לבד. אבל כשאני אעשה את זה לבד, זה יעלה עוד יותר לזכיינים, כיוון שאנחנו מושתתים על מערכת הפצה ומערכת תפעולית, שהיא תהיה מאוד מצומצמת. ולכן, לבוא ולקחת את המערך עצמו על מפעלים קיימים, ולפתח את אותם מוצרים על מפעל קיים שמבסס לו פרנסה א', ועוזר לו להחזיק את עצמו, וב', מפחית ממני את כל העלויות הנלוות, מי שמרוויח בסופו של יום זה הזכיין.
יפה, תשמע, אתה יודע, זה מתחבר לי לשיח שהיה פה עם אחד מבעלי הרשתות, שאמר, ברגע שיש לי מרלוג שלי בתוך הרשת, זה עולה יותר לזכיין, לא יעזור.
אחד וחלק.
וזה בדיוק מתחבר למה שאתה אומר. אחד לאחד, זה בדיוק העניין.
להחזיק מטה שלך תמיד יעלה לך פי שתיים, כן. מאשר...
ובסוף הזכיין צריך לספוג את זה, זה יעבור גם לצרכן, ואתה יודע, אחד הדברים שאנחנו נתקלים פה בעניין הזה של רשתות ושל זכיינים, אני רואה את זה הרבה מאוד במשרד, בסוף, אתה יודע, אנחנו קוראים לאמץ גישה שהיא גישה של מסע. מה זה אומר מסע? כשאתה בוחר על את הזכיינים שלך, שאיתם אתה הולך לעבוד, תחשוב על זה כמסע, אתה יוצא איתם לאיזשהו מסע שמערכת יחסים ארוכת טווח, זה לא שאתה מוכר להם עכשיו רכב, או בית, או טאבלט, או אני לא יודע מה.
אני אומר את זה לזכיינים שלי, הם לא מאמינים.
אתה נכנס איתם למערכת יחסים, בדיוק. ומה שנקרא, אתה מתחיל מערכת יחסים, אתה לא מתחיל תהליך של מכירה.
אני אומר לזכיינים, במעמד החתימה, שזה לא הסכם, זאת חתונה. הם לא מבינים את זה.
יפה.
אנחנו הולכים לחתונה. עכשיו אנחנו יכולים להתגרש באמצע, ואנחנו יכולים לחיות למשך שנים ביחד באהבה גדולה. אבל הם לא מבינים שאני איתם מדבר יותר ממה שאני מדבר עם אשתי.
כן.
המערכת יחסים עם הזכיינים היא יומיומית, היא רציפה, היא כל דבר קטן, ובסופו של יום ההתנהלות עצמה היא ממש כזוג נשוי. ולכן כשאתה בוחר מישהו, אתה צריך לדעת שאתה הולך להסתדר איתו כרגע לעשר שנים קדימה לפחות.
כן, כן. איך, בוא נגיד, איך הזכיין, הוא התחיל איתך את התהליך? מה התהליך שהוא עובר? אתה יודע, הוא... התעניין, זה, מצאתם שיש עניין.
אני משתף אותו בכל התהליך, מהרגע הראשון עד הרגע האחרון, וזה אומר, קודם כל הוא חייב לעבור הדרכה. מגיע אליי ומגיע להדרכה, שרובם מסרבים. כל מי שמגיע לזכיינות, הוא כבר יודע הכל.
הוא כבר הבעלים.
הוא כבר יודע הכל.
הוא עושה כבר את ה... הוא חילק לעצמת הדיבידנד.
אני מכיר את הכל, אני יודע הכל, הכל בא לי בקלות, אני לומד מהר, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, אני לא צריך לעבור הדרכה. הוא יוצא מקודת הנחה שהוא בא לבית, הוא הולך להפעיל עובדים, והכל בסדר. אבל הוא לא מבין טכנית את המכשור שהוא חייב לדעת אותו, איך מתפעלים אותו, איך בכלל לדעת לתת מענה לכל דבר בעסק, כי בסופו של יום אתה תתקשר אליי להגיד איך עושים את זה.
חד משמעית.
ואתה צריך להעביר את אותו, את אותה אינפורמציה לעובדים שלך. אם אתה לא תדע את כל המערך ותעשה את הטעות שלך קודם כל אצלי, אתה תהרוס לעצמך את העסק. אתה תשלם בסופו של יום את הלימידה, את השכר לימוד על הלקוחות שלך. ואני נותן לך אצלי לעשות את כל הטעויות.
כמה זמן עכשיו?
באזור של חודשיים פלוס מינוס.
וואו.
גרוסו מודו. זה לא הרבה דרך אגב. אם אתה שואל אותי.
זה לא עניין של הרבה או מעט.
זה לא הרבה בכלל.
אני אגב חושב שזה לא הרבה, אבל אני חייב להגיד לך שיש הרבה מאוד רשתות שאני נתקל בהן, שלדעתי ההדרכה שם היא מאוד קצרה, ובסוף אגב זה פוגע ברשת.
חד וחלק.
כי בסוף אותו זכיין נתקל בסיטואציה שהוא לא נתקל בה קודם, וזו פעם ראשונה שלו שהוא נתקל מול הלקוח.
בלי 1,000 שעות תפעוליות, פיזית, שאתה בעסק, מכניס את היד שלך לניקוז, מוציא את הג'יפה, מנקה את המקרר, מפרק את המכונות, יודע לתת מענה לתקלות, לענות תשובות ללקוחות, להבין מה מתחבר למה. זה תהליך מסוים שאתה לא יכול ללמוד אותו לא בשבוע ולא בשבועיים. ככל שההדרכה של זכיין, וזה טיפ ממני לכל מי שרוצה זכיינות ולא משנה באיזה תחום הוא נכנס אליו.
כן.
ככל שההדרכה עצמה היא יותר ארוכה, יותר יסודית, על חשבונם של אנשים אחרים, אתה תבוא יותר מוכן אליך לעסק, והתקלות אצלך יהיו מינוריות.
יפה, זה כבר הצעת, שלחת אותנו להצעות, אנחנו ממש עוד רגע מגיעים לזה. מה העלות הממוצעת לסניף? מהי תקופת החזר השקעה, סדר גודל?
בין 850 למיליון שקל היום אתה לא יכול לרדת מעלות כזאת, סניף קטן יעלה באזור של ה-850-900. סניפים ממוצעים יעלו באזור של מיליון פלוס מינוס, וסניפים גדולים שלנו...
סביר לחלוטין.
הם אזור של 1-2, 1-3.
ומה החזר השקעה? כמה זמן אתה מעריך?
סדר גודל של, בוא נלך לפי ספרי מס הכנסה, בין שנתיים לשלוש, תלוי בעוצמת הסניף.
כמה עובדים בממוצע בסניף?
תלוי באיזה נקודה אתה. אם אתה מנקודה שמספקת לך עבודה של קפה ומאפה כבר משעות הבוקר, יש לנו סניפים שפתוחים משבע בבוקר, שש וחצי בבוקר כבר אתה בטיפול, עד אזור של השעות הקטנות של הלילה, וישנם סניפים שהבוקר לא קיים, והפעילות שלך היא משעות אחר הצהריים או צהריים. זה מאוד תלוי.
משתנה באופי הסניף.
כן, זה בין שניים לארבעה במשמרת.
נתת קודם הצעה לרשת, איזה הצעה אתה יכול לתת לזכיינים?
אני חושב שהידבקות בסופו של יום סניף שמצליח, אתה הגעת כזכיין, כדי לשכפל אליך לעיר את מה שאהבת וראית, שעובד.
נכון.
תצמד לספרי נהלים, תצמד להוראות, גם אם זה לא נראה לך, גם אם אתה חושב אחרת, מישהו בא, המציא את הדרך, בנה את הדרך, הרכיב את המנות, עשה אותם מסיבה מסוימת שהצליחה בנקודה מסוימת.
כן.
ככל שאתה תבוא ותנסה למשוך את זה לכיוון שלך, בו בזמן שאתה לא מבין את העניין, לא באת מהתחום, מישהו בא והכתיב אותו, ככל שתצמד לזה, ככה אתה תרוויח יותר.
יפה. אנחנו חושבים על האורחים שמגיעים לכאן ומאפשרים לאורחים אחרים להגיע לתוכנית. תרצה לחשוב ככה להציע איזשהו אורח שהיית רוצה לשמוע פה, אורחת. ועוד שאלה, אני אתן לך את זה ועוד שאלה אחת. עוד שאלה אחת. מה אתה עושה כדי להיות מעודכן ומה שנקרא up to date בתחום שלך?
אני חושב שאני מחובר לכל ערוץ קיים אפשרי בתחום שלנו, 24 שעות.
תגיד, איפה אתה חי? איפה יש לך זמן להכל?
כל רגע פנוי, אני מחפש את האפדייטינג, ויותר מזה, זה העניין של ההשראה. בסופו של יום, כל מה שאני עושה, מגיע כהשראה. השראה מסוימת ממחשבה לאיך אני יכול לקחת.
זה פרי יצירת המוח.
בדיוק, בדיוק. והמוח הזה לא מפסיק לעבוד בלפתח דברים.
יפה. חשבת על אורח?
אם יש מישהו שאני מעריך אותו בתחום, ואני חושב שעשה גם פלאים ויודע, אני פרפקציוניסט מאוד מאוד חזק בתחום שלי, בעניין שלי, ביצירה שלי, בעשייה שלי.
כן.
אם יש מישהו שהוא בתחום שמבדיל את עצמו ויודע לעשות, אני חושב שמר ירקוני, הבעלים של אר קפה, הוא בהחלט בן אדם ראוי.
יפה. אנחנו ננסה להביא אותו. באמת, באמת רעיון
נפרגן לו בענק.
מגניב. מגניב לאללה. איך היה לך בתוכנית? תן לי איזה מילה.
מושלם.
מושלם, מושלם. יפה.
האמת היא שטס הזמן, אני לא...
טס לנו.
לגמרי.
טס לנו לגמרי, לגמרי. טוב, אז אנחנו ממש נעשה סיכום קצר. דיברנו עם תומר לוי, הבעלים והמנכ״ל של רשת קרמרי דה לקלר, שכבר קיימת יותר משש שנים, עם 10 סניפים, ויש קריצה גם לחול, לא דיברנו על זה, נכון, אבל אני יודע. נכון. אתה תבוא לתוכנית נוספת, וזה מה שנעשה פשוט.
תלחץ אני.
וכיף. אנחנו מזכירים לכם שאפשר למצוא אותנו בפודקאסט, גם באפל, גם בגוגל וגם בספוטיפיי, וגם ביוטיוב, הזכייניסטים מחברים עסקים לזכיינות. אני רוצה להודות לכל מי שנמצא כאן מאחוריי בתוכנית הזאת, גם לסטיבן וולפסון, גם לשחר צורף מהפקת התוכנית, וגם לרדיו סול, לשוקי והצוות. שאלות בוואטסאפ, בטלפון, באתרי האינטרנט, אתם מוזמנים בכיף גדול. אני עורך דין אדיר זאבי, המגיש והמנחה של הזכייניסטים, וגם אפשר לפנות אלינו בבקשות להתראיין, גם זה קורה. אנחנו נמצאים כאן גם ביום ראשון הבא, ב-11 בבוקר. תומר, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שוב, היה כיף גדול.
תודה.
באמת כיף גדול. שבוע טוב ולהתראות.
הלב שלי נקרא לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים, כמו סופה מן הים עולם, כמו תופעה של מרים פה, ואין תרופה בעולם. הלב שלי מרים ידיים, כבר מועד לא עומד על הרגליים, שבר כלי שאין בו כבר מה, והשמיים הם לי חומה. חבור בתוך הים ביבשה, ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. לגשת ללב שלי, משכך כל כיף.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. שלושים שניות על רדיו סול.
רדיו סוני, תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין